שלום לכולם, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים המוגבלת, מהדורה המוגבלת של ספר יונה, צריך להידמות לקדוש ברוך הוא, מה הוא צמצם עצמו, כפשוטו, אנחנו צריכים להצטמצם, ולכן אנחנו לא נוכל לעבור על כל הספר מילה מילה, לא רחוק מזה, אבל לא מילה מילה, צריך לדלג, לוותר ולהתעלם על הרבה פרטים חשובים, אז תסלחו לי, אלו זה זמן של סליחות, אז הכל טוב ויפה. טוב, אז בשיעור הקודם עסקנו במבנה הספר, עסקנו בהקדמה, והראינו שגם רק העריכה של מבנה הספר עצמו לפרקים א', ב' וג', ד', יש הרבה הרבה מה ללמוד עם זה, ודיברנו על זה שבעצם, מה חסר לנו? אין לנו אינפורמציית רקע. אנחנו לא יודעים מי זה יונה, אנחנו לא יודעים מה הרקע שלו, ראינו כבר במלאכים ב' שהוא מופיע, ודיברנו על מה בין מלאכים ב' לספר יונה, וזה מלווה אותנו גם היום, ולאורך כל, עד השיעור האחרון כמעט, עד השיעור התשיעי, מתוך 10 שיעורים שבהם צריך להחליט מה היחס בין יונה למלאכים, בין יונה של יונה ליונה של מלאכים. אבל בואו נתחיל עכשיו, פשוט נתחיל מההתחלה, פרק א', פסוק א', זה מקור א' לפניכם, ונראה איך השם מדבר אל יונה בן אמיתי. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור קום, לכי לנינווה עיר גדולה וקרא עליה יתקי על תער רעתם לפניי, ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשיש שם לפני אדוני. אז מה אנחנו כן יודעים? על יונה שלושה דברים, נכון? מה יש שלושה דברים? קוראים לו יונה, דבר ראשון. אבא שלו ואמיתי. מה הדבר השלישי? הוא נביא. יפה, זה האינפורמציה הראשונה שיש לנו. איך אנחנו יודעים שהוא נביא? מאיפה אתה יודע שהוא נביא? השם מדבר איתו, אם השם מדבר איתו, סימן שהוא נביא. עכשיו צריך לדעת שזה לא סתם איזשהו ביטוי נביא. נביא זו פסגת ההשגה האנושית, ונראה, כשאול לא יוסף דר, אבל עדיין, ונראה איך הרמב״ם מנסח מה זה נביא. תראו ביסודי התורה, פרק ז' הלכה א', מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. הוא בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, הוא שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, ולדעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכיסא. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד דבור הארץ, ויודע מן גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. ויבין בדעתו שאינו כמות שיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני האדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עמה ונפחת לאיש אחר. עכשיו לענייננו זה לא משנה כרגע אם ספר יונה זה הנבואה הראשונה, או שבעצם הנבואה במלאכים היא הנבואה הראשונה שיונה זוכה לה, אלא מה שחשוב זה שיונה הוא נביא. כלומר, הוא אומר, פסגת ההשגה האנושית, הוא מסוג האנשים שהרב אומר להם מה שקראנו, והוא מתקדש והולך ופורש מכלל, כן, דרכי כלל העם וכו' וכו'. עכשיו, התפקיד המרכזי של הנביא, ולכן הוא נקרא נביא, מה זה נביא בעברית? אני לא שומע? אז יש שני פירושים, או ניב שפתיים, או מי שהוא מביא, על כפיו אותו יביא, שזה גם ניב, מה זה ניב, למה זה ניב? כי הוא מביא את החלק הפנימי, מה זה ניב שפתיים, הוא מביא מה שבפנים השפתיים, מה שאני בא להגיד עכשיו. כן, זה כמובן אלגוריה, כי זה בראש, זה לא בזה, אבל כביכול זה משהו שהוא בפנים, ואני מוציא את זה, וזה ניב שפתיים. תנובה. מה זה תנובה? להוציא משהו פנימי. אם זה יהיה התנובה של החלב, כן, מביאו לתנובה, ביצים וחלב, אוקיי? או התנובה של הנבואה, משהו הפנימי שלו. התפקיד המרכזי של הנביא זה לדבר, כלומר כוח הדיבור, בזה הוא משתמש, בורא ניב שפתיים שהזכרת ליאור, והחלוקה למדרגות בבריאה זה דומם צומע חי ומדבר, זה המוכר, אבל לפי הרמב״ם לכאורה זה דומם צומע חי מדבר נביא, לפי הכוזרי זה דומם צומע חי מדבר יהודי, ועל זה יוסיף הרמב״ם, דומם צומע חי מדבר יהודי נביא. כלומר, זה דרגה יותר גבוהה. כלומר, הוא הפסגה של האדם המדבר, זה הנביא, הוא בראש הסקאלה, הוא נקרא לזה כמו יש יונק על, אז הוא מדבר על, כן, הוא היונק הולך על שתיים, הכי משובח שיש, והעיקר זה כוח הדיבור שלו. לכן זה מאוד מתאים שאבי כל הנביאים, הלא הוא משה רבנו, לא כל כך סס כמוצא של על רב על היותו נביא, שהציעו לו את נביא בסנה, כי מה הבעיה של משה? מה משה אומר? ויח ישמעאל יפרעה ואני ארץ פתיים, נכון? הוא גבד פה, הוא גבד לשון, אומר, זה לא אני. תחפש מישהו עם כושר רטורי יותר. היה מצחוקים שבארצות הברית, כי לוקחים איזשהו בוועדה הדמוקרטית או של הרפובליקנים, שהוא סנאטור קריזמטי, והעיקר שהוא יודע לדבר טוב. מה לחשוב זה לא רלוונטי, אין לו כבר יועצים שיגידו, העיקר שהוא יודע מה שנקרא לשווק את זה טוב, ואם אתה עילג, יכול להיות שאתה אדם מאוד מוכשר, אבל אתה עילג, אתה לא מה שנקרא עובר מסך, אז לא יבחרו בך. עכשיו, כמובן שהדיבור הנבואי זה לא דיבור רגיל. מרגע שהשם נגלה אל הנביא, או נגלה על הנביא, ועוד נדייק אם זה אל או על הנביא, הנביא מתמלא בתוכן נבואי אלוקי, והוא צריך מה שנקרא להניב אותו, הוא צריך להביא אותו החוצה. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, אבל זה סוג שמה שכמו להבדיל שאדם חייב לפרוק משהו, הוא לא יכול לשאיר את זה בפנים, כן, נפסתי פעם להתאפק ולא מצאתם איפה חלילה, להבדיל, להתפנות, זו תחושה לא נעימה, נכון? אבל זו התחושה שירמיה הנביא מתאר, וזה לא לפניכם, בפרק כף פסוק ת', הנביא מתאר כאילו שאיזשהו לבה רותחת בתוכו, והוא חייב כבר להגיד את זה לעם. ואמרתי לו, הזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, זה בפרק כף פסוק ת' בירמיהו, והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, ונילאתי כלכל לא אוכל ולא אוכל. יש לו הרגש, הוא חייב להתפרץ, ולכן נביא שלא מתנבח קוראים לו, נביא שכובש נבואתו, כלומר הוא צריך ממש להילחם בזה, כי מבחינתו להוציא את זה החוצה. ולכן יש פה צורך בכיבוש, צריך ממש להתאמץ לא להוציא את זה החוצה. עכשיו זה מעניין כי אין לנו בכל התנ"ך אף דוגמה לנביא שכובש נבואתו. חוץ מי? יונה, ככה הגמרא בסנהדרין אומרת. שבסנהדרין דף פ"ט, אומרת, נביא שכבש נבואתו, מה המשך? חייב? חייב מיתה. ואומרים שזה בעצם יונה מבין, לכן רוצה להתאבד, עוד מעט נגיע לזה. אבל אפשר להקשות. יונה לא המציא את הקונספט של להתנגד לנבואה. מי עוד התנגד להיות נביא? הזכרנו את משה, אבל גם הוא לא יחד. מי עוד התנגד להיות נביא?
שניים אלה במחנה.
אני לא שומע?
שניים אלה במחנה.
מה, אלדד ומידד? הם דווקא לכאורה לא כתוב שהם התנגדו. כן, אבל הם התנבאו, לכאורה. יש לנו את ירמיהו, יש לנו את משה. מה ירמיהו אומר? ירמיהו אומר, מה פתאום, אני עוד נער, אני לא בשל. משה אנחנו יודעים מה אומר. בואו נראה, מה ההבדל בין יונה לבין משה וירמיהו? יש פה שלושה הבדלים מהותיים. ההבדל הראשון, גם משה וגם ירמיהו מסרבים. הם בהחלט מסרבים, אי אפשר להגיד את זה אחרת. הם מסרבים. אבל מתי הם מסרבים? תסביר, מה זה בהתחלה? הם מסרבים לקבל את המינוי. כלומר, הם לא בתפקיד. יונה, אם אני זורם איתכם שהוא כבר אחרי מלאכים ב', אז הוא כבר בפועל ממש. וערב ראיה לזה, שאצל משה ואנחנו רואים, שהוא אומר להם, טוב, בואו תהיו נביאים. ופה בספר יונה זה כתוב? לא, ויאמר השם אל נביא, כן. וידבר השם אל יונה, בוא, מה תיתן מדויק. כן, וידבר השם אל נביא למור, קדימה, כאילו, לכאורה, כאילו, זה חלק מהאובלוקים כמו אני ואתה, שנאמר בכלל נביא אחר, כאילו, בוא, יאללה, אנחנו כבר בשוטף, נכון? אז זה הרי מדייק נכון. קודם כל, הסירוב של משה וירמיהו, זה לפני שהם קיבלו את המינוי. אוקיי? הרבה פעמים אני בא לשאול שאלת רבנים, אני לא יודע שיש לי שאלה, אבל אני לא שואל, אני מתייעץ. אוקיי? ובא שאלת אדם, אומר לי, אתה שואל אותי או שאתה מתייעץ איתי? כי אם אני שואל אותו, אז אני כבר חייב לעשות. אבל אם אני מתייעץ, אז יצאת בקה משמלן. נכון? אני לא חייב להקשיב. ובהקשר הזה, יונה הוא שונה, לפחות בפרק א', פסוק א', הוא שונה ממשה וירמיהו, כי לכאורה פה נראה שיונה כבר קיבל את המינוי. ויהי דבר השם בן אמיתי, זה חלק מהנורמל, מהשוטף, מהשיח ביניהם. ולכן, פה זה לא שיונה, מה שנקרא, מסרב למינוי, כמו אצל משה וירמיהו. פה לכאורה יונה מסרב פקודה. זה כבר משהו הרבה יותר חמור. הבדל שני, והבדל משמעותי מאוד, גם משה וגם ירמיהו בסוף משתכנעים. מה השורה התחתונה של פרשת הסנה? מה השורה התחתונה של ירמיהו פרק א', כן? שהוא אומר לו כבר, כן, עוד בטרם, כן, להיותך בבטן ידתיך, כן? נביא לגויים לתתיך, או לפני שנולדת, שורה התחתונה, יש לנו ספר ירמיהו, ככה נבואות, ויש לנו ארבעה חומשי תורה, נכון, משמות עד וזאת הברכה, עד סוף דברים, שמי מדבר בהם, וידבר השם משה לאמור. כלומר, בסופו של דבר, גם משה וגם ירמיהו מתרצים. הם מקבלים את המינוי.
בסוף גם יונה.
אני מסכים.
לא יודע אם מתרצח.
אני מסכים, מה שנקרא, אבל זה כמו שדיברנו, שגדלתי בקיבוץ, ושאלנו, איפה אתה רוצה לעבוד? רוצה להיות רפתן, אתה רוצה לעבוד ברפת? רק תעדכן אותה מה שמלך חיובית, ועוד נעסוק בזה היום, על הבריחה של יונה. אבל זה לא בדיוק שהוא מתרצה. איך אומרים את זה בשפה של סרט הסנדק? הם הצילו הצעה שהוא לא יכול לפרב לה. אוקיי? וזה לא הסנדק הציע לו, זה... כן? כן, הסנדק של הסנדק. ואין כוונתי למלאך הברית אליהו. אוקיי?
מה?
פה זה לא בדיוק קופים אותו, זה... כן. הוא גם לא אמר רוצה אני. פשוט... שאלו אותו, מה תשובתו החיובית? אז בואו נראה, הבדל, אגב, חז"ל הם מאוד מדגישים את ההבדל, כי חז"ל מתארים מה הרציונל של יונה שהוא בורח. זה לא לפניכם, מלכות שמעוני, אמר יונה, אלך לחוץ לארץ, שאין השכינה נגלית שם, מדרש תנחומה, הרי אני בורח לים, מקום שלא ממש שם כבודו, כאילו הוא הולך למקום שזה הטריק של אריק שעון, שהוא רוצה לתלוח את התעלת סואץ, ואמרו לו, אל תעשה, לא שומעים, לא שומעים, ניתק את המכשירי קשר, וסיפור אמיתי. ובסדר, הלך לו, ברוך השם, ולכן להיות אסון לא נורמלי. כאילו, אין קליטה, אין קליטה, בום, ניתק, ויאללה, קדימה. יצאו, ולא ענה, עד שהוא כבר היה, מה שנקרא, עם הראש חץ בתוך הזה, ואז כבר הלך תשיג אותו לאחור, כבר חצה את הרוביקון. אז אני אומר, זה טריק ידוע שכנראה של נביאים, ואני לא אומר שהוא נביא, אוקיי? הבדל שלישי, ואולי ההבדל הכי חשוב. שני ההבדלים הראשונים, הבדלים טכניים, עוד לא קיבל את המינוי, בסוף הם התרצו. פה יש הבדל מאוד משמעותי. במעמד הסנה, וגם בירמיהו פרק א', ירמיהו ומשה מתווכחים. השם אומר א', הם אומרים ב', יש דו שיח, נכון? לא, אני לא ראוי, שלחנה בעת תשלח, אהרון, האח הגדול, יש אחרים טובים ממני? יש דו שיח, מה קורה פה? כן, בוא נראה, תראו מקור ג', את הדילמה של ירמיהו. ויהי דבר, ירמיהו פרק א', פסוק ד' לדתת. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם יצאך בית נדתיך, ובטרם תצא מריך מקדשתיך, נביא לגויים לתתיך, ואומר, ראה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. כן, שישיסט, לא יודע לדבר, אני לא, אין לי עמידה מול קהל. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר, נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ועל כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מפניהם, כי התחני להצילך נאום אדוני, וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה דברי בפיך. כן, נותן לו כושר רטורי, כן, 40 פעה קריזמה וקסם אישי, יאללה, לך תתנבא. כי ראינו שפגם רטורי, חיסרון ביכולת הדיבור, זה פגם משמעותי אצל נביא, שכל עניינו זה להביא דבר השם, אבל אצל יונה, לעומת משה וירמיהו, שאגב, משה זה נביא הגאולה, וירמיהו זה נביא החורבן. אצל יונה אין ויכוח, אין תקשורת, אין דיבור, אין ניסיון להתחמק ולתרץ, אלא, ויהי דבר השם בתי, קום לך נלווה, ומה כתוב? יונה מקשיב לשם. מה כתוב? השם אמר לו, קום לך נלווה, ויקום יונה. מקשיב. ומה המשך? לברוח תרשי שם לפני השם. כלומר, השם אמר לו לקום, אז הוא קם. חלקית, 50%.
מבחינת שאברהם קם בבוקר,
או... וישכם אברהם, אני לא יודע.
וישכם.
אני לא יודע. אני חושב שההבדל השלישי פה, זה אולי התמצית בין כל הנביאים. יונה, זה שמוגדר כנביא שכובש נבטו, פשוט שותק. שותק. אבל משה וירמיהו מתווכחים. עכשיו, זה מעניין כי זה לא רק פה. יונה לאורך כל הספר, אולי התכונה הכי חזקה שלו זה שהוא... הוא יותר מתחמק, הוא שותק, הוא לא מדבר. הוא פשוט, מי שתפקידו לדבר, להיות רטוריקן, לא מדבר. נראה את זה באונייה. כן, 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 הוא לא, הוא לא מדבר. זה משהו שיטתי לאורך כל הספר, ההפך מדיבור זה שתיקה. גם שהוא ידבר באונייה, וכי יבוא אליו איזשהו רב חובל, ורב חובל זה לא בדיוק כזה שהוא אברך בבית המדרש הגבוה. אוקיי, זה רב חובל, בן אדם, מה לך נרדם? כן, פה את כל הקעקוע, כן, כל הרב חובל. הוא לא, חביבי, זה לא
בדיוק.
כן, זה לא בדיוק, לא, גם בסיפור שלנו. גם בסיפור שלנו, אולי זה המקור. זה לא, התועיל בטובך. בן אדם, מה קורה? מה קורה? מה? כן, נכון, זה לא זה. עכשיו, נראה גם בפסוקים האלה שזה ממש ניכר את הירידה, כן? וירד יפו, וירד בה, ירד על ירכתי הספינה, וירדם. הכל תהליך של ירידה, רק בסוף שרב החובל, אגב, הביטוי בן אדם זה ביטוי נבואי, נכון? אצל חזקאל, ינבא בן אדם, בן אדם, כן? עלה למעלה עלה, כתוב בנו, סם, זה הרב קוק. אבל שהרב החובל אומר בן אדם, זה כאילו, כביכול כאילו, השם מדבר אליו, נכון? באמצעות רב החובל, פתאום הבן אדם עליך נרדם, זה ביטוי בשלחה של גוי, כן, רב חובל גוי, שלא הייתי רוצה להתעסק איתו בפינה אפלה, גם לא בפינה מוארת, אוקיי? ומה הרב החובל אומר לו? קום, קרא אל אלוהיך. מה השם אמר לו? קום לך לנלווה. הוא קרא אליה את הקריאה שאני יכול לדבר אליך. הרב החובל מדבר ממש את המילים של השם. קום, קרא, כן. עכשיו, מה התגובה של יונה לרב החובל? האם יונה עונה לרב החובל? מה עונה לו? הראל, תעזור לנו אותה עם הטקסט.
מה? בגלל הרב החובל, אין לנו מה אם ידע כמו כאלה, לא יש להורג כשאתה עונה מה נדבר לבית, אמרו שזהו, תקחו מלכי לגורלות.
הוא לא עונה! הוא לא עונה!
יש רק אחרי זה.
אחרי זה, נכון, בסדר. אז יונה ממשיך לשתוק לאורך כל הדרך, כלומר, לשתוק זה אומר להתנהג בצורה הכי לא נבואית שניתן לעלות על הדת. עכשיו, יש לנו שלוש גישות בפרשנים למה יונה בורח מלפני השם. גישה הראשונה, רש"י ורד"ק, בשם המחילתא, פרקת רבי אליעזר, יונה לא רוצה שנינווה תינצל, הזכרנו את זה שבוע שעבר, נכון? בטח שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שנינווה זה של ממלכת אשור, אשור בהמשך ספר מלכים תבוא ותשמיד כמעט את כל ממלכת יהודה, חוץ מירושלים, עם הנס הגדול שהיה שם. אז זה גישה אחת, יונה לא רוצים ותנצל, אם אנשי נינווה ישובו בתשובה, יעורר קטרוג על עם ישראל, מה, הגויים חוזרים בתשובה ואתם לא חוזרים בתשובה. גישה שנייה, רש"י וחלק מפרקי רבי אליעזר אומרים שיונה מפחד, אם אנשי נינווה יחזרו בתשובה, אז מה יקרה לנבואה שלו? היא לא תתממש. כי עוד 40 הנביאים נהפכת, והם יחזרו בתשובה, עוד 40 הנביאים לא תתהפך. וזה הפרדוקס המובנה אצל כל הנביאים. נזכיר במאמר מוסגר שבשונה מהנביאים, פרשת שופטים שקראנו, הנביאים של הגויים, כל החווים, הכוכבים וכולי, אלה שעשו ללכתם כתחילות תמימים, שכוחם יפה ביכולת שלהם לחזות עתידות, כמו הקלדאים, החרטומים וכולי, בעם ישראל התכלית של הנבואה היא לא לדעת מה יהיה, לדעת מה לתקן, מה עכשיו, תראו מקור ד' ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, הבאנו את זה גם בשיעור פרשת שופטים שבוע שעבר, עיקר מציאות הנבואה במין האדם, אינה כדי להגיד עתידות, כמו שיודע זה על ידי קוסמים והחוזים הכוכבים, אבל כדי להגיע אומה בכללה או המין האנושי אל השלמות. פגישה השלישית, אברבנאל, מצירתות דוד, מלבים.
נבואות זכריה זה עניין של נבואות חורבן, אם לא תתקנו את
זה. בסדר, נכון, זה כל הנביאים. זה כל הנביאים ככה, אבל עכשיו תתקן בהווה. ודאי, ככה זה גם ירמיהו, ודאי, כן. עכשיו, הגישה השלישית של המלבים, הרבנאל והמצודות, מצודות דוד, זה אומר ככה, יונה יודע שהסיבה שהקדוש ברוך הוא שמעוניין שננווה, שהיא ביאת מלכת אשור, הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהיא תתהפך, שהוא לא רוצה שאנשי ימותו, זה רק בגלל סיבה אחת. הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנשי נינווה יישארו בחיים, כדי שהם יוכלו להיפרע מעם ישראל, כדי להיות הגורם המעניש. ולכן יונה מעדיף עזב, עוד 40 יום שיכלו. יונה כובש נבואתו, אז גם הוא ימות חייב מיתה. בסדר, העיקר שלא יהיה מי שיפגע בעם ישראל ינצל. אפשר לעשות על הגישה הזאת הרבה קושיות. קודם כל זה לא יהיה מחייב המציאות. אולי שעם ישראל יראו שנינווה חוזרים בתשובה כזה כאלה חוזר בתשובה, אז גם יחזור בתשובה. נדרבן אותם, כאילו הפוך על הפוך כזה.
אפשר להגיד
לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה את זה? כן, נכון, בסדר, זה לא המציאות. המציאות היא שונה, לא עושה את זה. וגם, אמרת, אני אסייג את האמירה הזאת, נראה שאולי זה כן רצון השם, אבל שנייה, בלי קשר לתשובת נינווה, כאילו, מה זה, קטרג על עם ישראל? זה לא בדיוק שעם ישראל, ממלכת ישראל, ירובעם בן יואש השני, זה לא בדיוק שעם ישראל צדיקים. לא, המציאות בספר מלכים בית, שעם ישראל הוא בצורה אחת התקופות היותר חשוכות מבחינה רוחנית. של עבודה זרה, של שחיתות, של עוולות. כאילו, אז זה שנביא יחזרו בתשובה, זה יוסיף כתרוג. המצב גם ככה גרוע, אוקיי? ואפשר לקשות עוד דברים, אבל עדיין, ברמת הפשט, אנחנו לא יודעים למה יונה בורח מלפני השם, וצריך לשאול ולחשוב למה הכתוב מוצא לנכון להסתיר את סיבת הבריחה של יונה, או בתנאי שהוא לא מסתיר. אז אני חוזר לפסוקים. וידבר אדוני לנבא מתי למור, קום לכי הנביאה הגדולה, וקרא עליה כאלתר אתם לפניי. ואז מה יונה מקשיב? ויעקב יונה לבוח תרשישה מלפני אדוני. כתוב פה, שימו לב, הוא קרא עליה, לא אליה, עליה. האם בציווי של השליחות הנבואית כתוב משהו? מה זה קרה עליה? לתת שם של מה? מה זה אומר לקרוא עליה או לקרוא אליה? אבל מה הנבואה? מה תוכן הנבואי? זה לא כתוב פה, אבל זה לא כתוב פה. זה כבר אתה זוכר מהגננת, שם שם. לא כתוב פה מה הנבואה. הוא קרא, כן, הוא קרא עליה, רגע, מה לקרוא עליה? כן, שמכבי ניצחו בדרבי? של ביבי לשלטון? או ביבי ירד מהשלטון? מה התוכן? לא כתוב כלום. אז אולי יש פה איזשהו משחק מילים, כי ראינו שבהמשך הפרק יש מילה מנחה של הירידה, כן, וירד, 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 וירדם, פה איזשהו עלייה, קרא עליה.
הרב, האמת שמבחינת ספרותית, התעסקנו את זה פעם שעברה, שכאילו, הוא לא יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, כאילו, הסיבה שהוא בורח היא הרבה יותר נעלמת, כאילו.
נו,
אז... הפוך, גם הוא קרא להם, כי אתה ראתם לפניי, כשמישהו אומר לך, כשהשם אומר לך, אתה ראתם לפניי, כי מישהו רוצה להרוג אותם, אז כאילו, למה הוא בורח?
נכון.
יכול להיות שכאילו, הוא לא אמור
להאמין
את זה
שיש שם איזה סיכוי של חזרה בתשובה. אני אומר, אני מסכים, עלתה רעתם לפניי, לא צריך להיות נביא השם מנוסה כדי לדעת שאם עלתה רעתם לפניי, אז כנראה יש פה איזושהי מציאות שלילית, משהו רע. כן, רק רע כל היום, בסוף פרשת בראשית, ולכן מלאה ארץ חמאס, עשה לך תיבה. אז כנראה שכמו אני מזורם איתך, שכנראה תוכן הנבואה בא להתמודד עם הרוע של אנשי ניבה, והוא לא הולך להגיד להם קדימה, עוד חזיר, עוד חזיר ביום כיפור, עוד גם תסוכו את עצמכם, גם כאילו, תעבור עוד עבירות, לא, נכון? הוא לא בא לדרבן אותם להיות רעים יותר.
אבל גם לא יכול, אבל יונה לא יכול לדעת ששם גם הצעה של חזרה בתשובה.
הוא לא יכול לדעת.
זה
המבורת.
באמת? הוא לא יכול לדעת? כשבסופו
של נביא לא יודע מה תפקידו בתור נביא להביא דבר השם. מה דבר השם?
מה, כל נבואות שיש שם ודברים מלאות ונבואות, רק שזה צריך חורבן, זה מה שיהיה לכם.
מה, ויש גם נבואות של נחמה. מה, ישעיהו ידע כל פעם אם היינו נבואות חורבן או נבואות נחמה? אני לא יודע. אף פעם לא הייתי נביא. ולכן, שורה התחתונה, לטמן דפליג, שמבחינת הפשט, יונה לא יודע מה תוכן הנבואה, ובכל זאת הוא בורח. ולכן, פה אני רוצה להגיע להציע הצעה, אתם לא חייבים לקבל אותה, אבל אני שלא אקבל אותה שיצא מהכיתה, אחרי תשעמי לנו משאר השיעור, אוקיי? שסיבת הבריחה של יונה זה לא התוכן הנבואה. זה לא תוכן של הנבואה, אלא סיבת הבריחה של יונה זה עצם הנבואה. כלומר, יונה לא מתנגד למה שהוא צריך להביא את דבר השם, אלא יונה מתנגד לעצם העובדה שהוא זה שצריך להביא את דבר השם. ולא משנה בכלל מה זה יהיה. יש פה סירוב עקרוני. לא בגלל חשש עתידי שקבלת הנבואה תוביל לביטול המהפכה של נינווה ודברים כאלה, ההפיכה של נינווה, לא בגלל שירו בו נביא שקר אם אני משהו לא יתממש, וגם לא כדי לקטרג על עם ישראל. אני לא יודע. יונה בורח מהארץ בה השכינה שורה, כלומר הוא בורח מעצם האפשרות לשמש כנביא, לא בגלל התוכן הנבואי, אלא כי פשוט כי הוא לא רוצה להיות נביא. ומה שאני אומר פה זה לא דרש, זה פשט. נראה את אבן עזרא, מגדולי פרשני הפשט. הוא אומר כך, שימו לב הדיוק הנפלא של אבן עזרא. מכאשר חיפשתי בכל מקור ה', וכאשר חיפשתי בכל המקרא לא מצאתי מילת בריחה, רק דביקה על מילת פני, כמו מפניך, שזה דבוק לי, כמו מפניך אברח, ואיבך אפתח מפניך, והנה לא מצאתי בנבואה יונה שברח מפני השם, רק, מה כתוב? מי לפני השם. וכתוב, חי השם שאמרתי לפניו, והנה כל זמן שהוא מקבל מלפני השם, לפני השם, וככה ביצא כאן מלפני השם. על כן אחריו, ומפניך אני אסתר, כי פני האדמה לפני השם, בואו כתוב, ולבוא מקראת הצורים ומקיע סלעים, מפני פחד השם. כתוב, ואימא את השם, מלפני השם המשכילים יבינו. כלומר, יש פה שני דברים. לברוח מלפני השם, מדייק אבן עזרא, האם יונה מנסה לברוח מפני השם, או מלפני השם? וכשבורחים ממישהו, אז בורחים, אני בורח מהדוב, אני בורח מפניו. אבל לברוח מלפני, אין הכוונה להסתתר כדי שהוא לא יראה אותי, כי הקדוש ברוך הוא יראה אותו גם בירכתי העונייה, נכון? אלא יונה בורח מעצם העמידה לפני השם. הוא לא רוצה יותר לעמוד לפני השם. ואחד מהמאפיינים של הנביא, שהוא אדם שעומד לפני השם, של אליהו הנביא, חי השם אשר עמדתי לפניו. את אליהו מגדיר עצמו כמי שעומד לפני השם אלוקי ישראל. עכשיו, מי זה מי שעומד לפני השם ומוכן לקבל את הציווי? זה הנביא. לכן יונה לא בורח מפני השם. הוא יודע שזה לא אפשרי. הוא נביא. אלא הוא מנסה לברוח מלפני השם. לא להימלט מהשם, אלא להימלט מהתפקיד שהשם מייעד לו. וזה משהו אחר לגמרי. הוא לא כופר במשלח. ומה הוא כופר? בשליחות. בעצם הוא מועס בשליחות. ולכן, ודאי שיונה הוא לא כופר. המילים הראשונות שלנו בפרק א' פסוק ת', כן, עברי אנוכי, ואת אלוקי השמיים אני ירא. זה לא כופר. זה אדם מאוד מאמין. כלומר, הבריחה של יונה היא לא קשורה באיזשהו פנטזיה משוללת יסוד שאפשר לברוח מהשם. נו, זה הדיונים של הגננת. ממש לא. אלא יונה מנסה להימלט מהנבואה, ולא מעצם היותו נביא. ואולי זה מסייע לכיוון הפרשני של המדרש, שהביא אותו לחשוב שלכן היה בורח לים, כי שם אין קליטה נבואית, או לחוץ לארץ, כי שם השם לא מתגלה. ולכן השאלה של ספר יונה זה לא האם אפשר לברוח מפני השם, עדיין שאי אפשר. אלא השאלה יותר עמוקה. האם בן אדם יכול לברוח מהייעוד האלוקי, מהשליחות שהקדוש ברוך הוא מייעד לו? דיברנו על זה גם בעבר בפרשת וישלח. על מה זה וישלחת, כן? וישלח השם, השם אלוקים את האדם מגן עדן, מקדם. כתוב וישלח, מה זה וישלח? האם זה מלשון גירוש או מלשון שליחות? בוא תהיה שליח של הקדוש ברוך הוא, איפה? מחוץ לגן עדן. אל תהיה מרבי ב-770, אני משלח אותך עכשיו לגואה, שם אתה תהיה השליח שלי. וזה באמת שתי קריאות, האם אדם וחווה מגורשים מגן עדן בתור עונש, או שהם משולחים מגן עדן כדי להיות שליחים. וזה נושא לשיעור בפנתו, שעכשיו לא נרחיב על זה כרגע. בכל מקרה, צריך להבין למה יונה כל כך מתנגד לעצם הנבואה. נזכיר, זה לא סתם שיונה מתנגד, יונה מוכן להתאבד על זה. להתאבד לא כביטוי, אלא כפשוטו. נכון? מה הוא אומר? סעוני ועטילוני אל הים. וגם אחרי מימוש הנבואה, שם בפרק ד', מה יונה אומר? בפסוקים לפרק ד', ואתה השם קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ולכן באמת האל שלך הקדוש מקשה. הרי למה? למה יונה רוצה למות גם אחרי התוכן בפרק ד', אחרי שהנבואה הצליחה? הרי גם ההתנגדות לתשובת נינווה כבר לא תועיל. הם כבר חזרו בתשובה, מה אתה יכול לעזור? ולכן צריך לחזור אחורה, ולפתח יותר את הכיוון, דווקא הכיוון השני, שיונה בכלל חשש שיראו בו נביא שקר. אגב, אם מסתכל בספר ירמיהו, כן, חנניה בן עזור וכל מי שזוכר, התופעה של נביאי שקר הייתה מאוד רווחת. תמיד שיש משברים לאורך כל האנושות, בכל העמים השונים, שיש משברים ודברים קשים, מתגלים הרבה משיחי שקר. למשל אצל התימנים, כלומר העדה היהודית בתימן, לאורך כל שנים היה עשרות נביאי שקר. המצב של התימנים היה קשה ביותר, כל כך יודעים על זה כי בספרי היסטוריה מדברים רק על הרנסנס באירופה, אבל לא על מה שהיה גרת השמד וגרת התימן, כאילו של הרמב״ם. היה שם המון המון צרות, אגב, עד היום ימינו אנו, של הצקות מהשלטון. ותמיד שיש קושי, קם נביא שקר שמה אומר, מה שנקרא, אופים להמונים. יהיה טוב, אני המשיח, אז כולם רוצים להאמין בזה, כי יותר גרוע, איך אומרים סיפורי פוגי בכברת, תתעודד, המצב יותר גרוע, מה המשך? אז הוא יתעודד, והמצב אחר נהיה יותר גרוע. אז איפה שיש קושי, יש נביאי שקר. אצל ירמיהו היה הרבה הרבה נביאי שקר. אז קראנו גם פרשת שופטים, מקור וב, שבוע שעבר, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. אומר הספר מקור זיים, מה זה נביא מקרבך ולא מחוץ לארץ, מאחיך ולא מאחרים, יקים לך שמך ולא לגויים. כלומר, מהות של הנבואה זה לא רק הגילוי העתידי, כמו שזה אצל הגויים, אלא הנבואה זה ביטוי להשראת שכינה בישראל, דווקא בעם ישראל. עכשיו נכון, גם ישעיהו, גם ירמיהו, גם יחזקאל, גם עמוס פרשימה ארוכה, גם נחום, גם חבקוק, התנבאו לאומות העולם. כמו שאמרת מקודם הראל, אז אפשר לתרץ שהם יותר מאוחרים ליונה, אבל גם הנביא עובדיה, שפחות או יותר פעל בזמן של יונה, יש לו רק פרק אחד בנבואה שלו, על מי הנבואה מדברת? על אדום, נכון? אז אפשר להגיד שהנבואה של אדום היא קשורה לעם ישראל, ובכל מקרה, כי היא לא עוסקת בגלות ירושלים, אבל זה גאולת ישראל בעקבות המפלה של אדום. עכשיו לא שוב בו לעובדיה, זה נושא לסדרה אחרת. בכל מקרה, יונה הוא הנביא הראשון שנדרש ללכת פיזית ולהפנות את הכתובת, את המכתב, את הנבואה האלוקית לגויים עצמם. ולכן, לפי חז"ל, תראו מקור ח' מדרש שבראשית רבתי, יונה מאוד 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 לא אוהב את זה. הוא ממש לא מבסוט מהשליחות, וזה מתאים לזה שהוא מוצא לברוח מלפני השם. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה, קום לך לנינווה, אמר לו יונה, ריבון העולמים. מה נשתניתי אני מן הנביאים שאין מתנבאים ממקומן אל העיירות ועל האומות? וליה אתה הולך לנלווה. כל אחד יושב עם העמדת שידור שלו באולפן ומתנבא, ואותי אתה מקדר, שולח אותי לשטח להתנבא, ואת לומד השטח, לצפון מזרח, לאשור. כלומר, יונה מזהה על ההתחלה שמדובר בשליחות חריגה. שליחות חריגה שרק תבסס את הטיעון שהוא נביא שקר. גם בגלל מימוש הנבואה ושיבת ננבה בתשובה. כי אם הוא מתנבא והם חוזרים בתשובה, אז אחרי 40 ימים מה קורה? ננבה תהפך? לא. זה תמיד... אבל מה תוכן הנבואה? מה תוכן הנבואה? עוד 40 יום ונבואה נהפכת. כתוב להם לחזור בתשובה? מה תוכן הנבואה? אינפורמציה עתידנית. עוד 40 יום.
כן, אבל מי
עכשיו
שהוא נביא שקר?
עם ישראל מבין שכנראה...
אני לא יודע.
יש לו את המידע הזה שיונה בגדר עד שיוכח אחרת כנביא
שקר. נכון.
אבל אשור הם גויים שלא חייבים תורה ומצוות, כשעם ישראל רואה שפתאום הם לא נהפכים במקרה שמתבחר בעניין הימים האלה, ובמקרה עם כל מה שקרה בין לבין,
אני אומר, וכבר... א',
קשה למי
שהמשראל
יודע, זה
שיונה
משתלח לנדיה,
עד שהוא לא... אני לא יודע אם זה היה בוויינט וזה נכון. אבל אני אומר, ברור לי שיונה לא חרד על מעמדו האישי. אני חושב שראינו מה הדרגה של הנביא שהוא זכה לה, לפי הרמב״ם, שזה פסגת ההשגה האנושית. אני חושב שיונה בסופו של דבר נלחם פה על הייחודיות של עם ישראל. זאת אומרת, למה אתה לא שולח אותי לנביא לעם ישראל? למה אתה לא שולח אותי שאני אחזיר בתשובה את מי? קודם כל, אני אהיה עירך הקודמים. שלח אותי לשומרון. שלחתי לירובעם בן יואש. הוא לא היה צדיק. מה אתה עכשיו מוטרד מכמה גויים באזור עיראק, בבל, שם אשור, שלא חוזרים בתשובה? שלח אותי לפה. ואולי בגלל זה יונה, כאילו... בוא נראה במקור תת, הפרק את רבי אליעזר, מה לכאורה, מה הרציונל של יונה. בחמישי ברח יונה מפני אלוהים, ולמה ברח? אלא פעם ראשונה שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו. נכון? זה קראנו, במנחים ב'. והוא השיב את גבול לישראל מלבו חמת וכו'. פעם שנייה, שלחו לירושלים לחריבה. כיוון שעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה קרוב חסדיו, וניחם על הרע ולא חרבה, והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר. אופה. פעם שלישית, שלחו לנינווה. דן יונה דין בינו לבין עצמו. אמר, אני יודע שזה גוי, קרובי תשובה אינה. עושים תשובה בקלות. עכשיו עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל. ולא די שישראל קוראים אותי נביא השקר, אלא אף אומות העולם. הרי אני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם. כלומר, יש פה שני חששות. אחד, שהתשובה של נינווה תקטרג על ישראל, וגם חשש שמה יראו ביונה נביא שקר, והכל נובעים אותו שורש. אבל יש פה משהו מוזר. לא הבנתי? נכון. אני מקריא שוב פעם, פעם שנייה, שלחו לירושלים לחריבה. איפה כתוב בתנ"ך? ויהי דבר השם עתה, יקום לך אל ירושלים עיר הקודש, וקרא לתקריאה שיחזרו בתשובה, או שאני אזמבר אותם, נכון? כתוב דבר כזה? לא כתוב, אבל פה לפי המדרש, כן, ולא רק זה, שזה פעל. הוא הגיע לירושלים ואמר, עוד 40 יום, וירושלים נהפכת. והם הקשיבו לו, וחזרו בתשובה, וקראו, מי קרא אותו? קראו לו, נביא שקר, כי אמרת ולא קרה, נכון? כתוב, כיוון שעשו תשובה, קדוש ברוך הוא עושה חוקר, והיו ישראל קוראים אותו נביא השקר. אתה יכול להגיד שזה יהודה, זה אחר, אבל גם ביהודה מצב לא היה משהו. בכל מקרה, יוצא לנו אם ישראל, אנשי ירושלים, חזרו בתשובה בעקבות יונה, אנשי נינווה חזרו בתשובה בעקבות יונה, אז יוצא שישראל הגויים אותה מדרגה. כלומר, עד כדי כך שגם להם מגיע שהשב"ה ישלח ספשייל נביא מיוחד לנינווה שיחזיר אותם בתשובה. ולכן יונה בורח, כי הוא לא רוצה שחפר לחפה שלום, יהיה קיטרוג על עם ישראל. תראו את המקור הבא, מחית רבי ישמעאל, על פסח, פרשת בו. שלושה בנים הם, רגילים לארבעה בנים, נכון? בהגדה? פה יש שלושה בנים. אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, ואחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. מי זה שלושת הבנים? ירמיה תבע כבודה לכבוד הבן, האב לקדוש ברוך הוא, הבן זה ישראל. שנאמר, אנחנו פשלנו ומרינו, אתה לא סלחת. לכך נכפלה נבואתו. אליהו, זה הבן השני, תבע כבוד האב ולא כבוד הבן. שנאמר, קנו קינאתי לשם ולא יצבאות, כן, ואני אמר שם, השם אליו, לך שוב את דרכך, מדבר דמשק וגומר, ותהיו בנים שישית, תמשוך למלך על ישראל, וכולי וכולי וכולי. כן, אומר לה, מה המשך שאין, כן, אלא שאי אפשר, אני מפטר אותך, למה? כן, את בריתך עזב, אליהו הנביא, מדבר דברים לא יפים על ישראל. אכפת לו רק מהשם. יונה טבע כבוד הבן ולא כבוד השם. יעקב יונה, מה כתיב? בית דבר השם השנית למור. שנית נדבר עמו, לא שלישית. כלומר, את יונה מעניין רק עם ישראל, לא הקדוש ברוך הוא. רבי נתן אמר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר, ויאמר עליהם, שמתם אל הים, וכן תמצא האבות והנביאים. היו נותנים עצמם על ישראל, ועוד פה דוגמאות לזה. כלומר, יונה תובע את כבודם של ישראל, אם יתברר שגם הגויים זכאים, שישלחו להם נביא ספיישל, אם גם הגויים שווים בתשובה בעקבות הנביא, אז לכאורה מותר, מה ההבדל בין הגויים לבין ישראל? הכל אותו דבר. לכן יונה בורח, כי הוא תובע את כבודם של ישראל. נכון? כמו משה רבנו. הוא מוכן לשלם על כך בחייו. זה בדיוק העניין. שזה כבר לא תלוי רק בנכונות של יונה, אלא גם ברצון השם. ולכן אנחנו, ברמת לך, אני נראה, אתה פה חותר לה כמו שאני רוצה לחתור אליו גם, מה התגובה של השם לבריחה של יונה? איך השם מגיב? מה הוא כן עושה? תסביר. אז אתה אומר, שולח, אז עובד אנחנו נראה פה את השליחים, יש 8 שליחים ליתר דיוק, אחד אחרי השני שהשם שולח לדבר עם יונה, אבל יונה, האם יש לנו מקום שבו הקדוש ברוך הוא נוזף ביונה? מוכיח אותו? מה נסגר איתך? מה חשבת יכול לברוח ממני? אין שום מקום שבו הקדוש ברוך הוא נוזף ביונה. האמירה היחידה שבה יש כביכול סוג של הסתייגות או ציניות של השם עם יונה, זה בסוף פרק ד' אחרי שאומרת הקיקיון, מה, היטב חר הלך? נכון? על הקיקיון? אבל גם זה לא תוכחה גורפת. כשנגיע לפרק ד' נרחיב על זה. אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא היה כועס על יונה, אז איך יונה מעיז להשתמש בבריחה שלו בתור טיעון בתפילה פרק ד', תראו בפרק ד', פסוק ב', ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דבר ידיעותי אל אדמתי, על כל קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום וחפיים וליחם על הרע. כלומר, נראה שיונה תופס את הבריחה שלו כדבר לגיטימי. הוא מביא בזה טיעון. תראה, אני הרי ברחתי. הוא לא מתבייש בזה. זה משהו חזק. אבל אולי באופן עמוק יותר. הקדוש ברוך הוא, אמרנו נכון, הוא לא מפרש ליונה מה הקריאה שהוא צריך לקרוא בנינווה. הוא לא מגלה ליונה מה התוכן הנבואי. כמו טייס, תצא לצפון להפציץ, בדרך כבר תקבל את המטרה. כן, לשמור על ביטחון שדה. יונה מנצל את הפרצה הזו, וישר הוא בורח לפני שהוא יצטרך לדעת מה מדובר. כלומר, עצם העובדה שמדובר בנבואה לגויים, עצם העובדה שמדובר בנבואה שבה צריך ללכת פיזית למקום שלהם, זה כבר מבחינת יונה עילה לבריחה. עכשיו, פה נשאלת השאלה. האם כל זה בכוונה? האם ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה לא אומר ליונה מה תוכן הנבואה, למה? כדי שיונה מה יוכל לעשות? נגיד במילים אחרות, נניח שאני סוער וגדעון הוא אסיר, אסור לך לברוח, אם תברח, טוב, מה נעשה לך? אבל כשאני יוצא מעתה, אני משאיר בכוונה את המפתחות בדלת עם מפה שמובילה אותו לכביש הראשי. אבל אסור לך לברוח, נכון? אז האם בכל זאת, זה שהשם אומר, לך לנביא, קרא את הרגיעה הגדולה, כי אתה רדן לפניי, אבל מה לקרוא? האם ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא כביכול בכוונה משאיר את המפתחות בצרור, בדלת? כלומר, כמו שראינו פרק רבי אליעזר, שמשווים בין המסירות נפש של יונה למסירות נפש של משה. ואם היה מכאן ספרה אשר כתבת, אחרי חטא העגל, אז בואו נראה, תראו, מגמרא בברכות דף ל"ב, מקור י"א, וידבר השם אל משה לך רד, מה ילך רד? אמר רבי אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטאו. אתה למה לי? מיד תשש כוחו של משה, ולא היה לו כוח לדבר. וכיוון שאמר איפה מיני והשמידם, אמר משה, דבר זה תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים. משל למלך שכעס על בנו והיה מכה ומכה גדולה, והיה אוהבו יושב היום מתיירה לומר לו דבר, אמר המלך, אלמלא אוהבי זה שישר לפני הרגדיך. אמר, דבר זה תלוי בי, מיד עמד והייתי לו. ואתה, אני חלי, ואיך הרפי בא בהם, ואחלה, ואשחק אותך לגוי גדול וגומר. אמר, בי הבאו, אלמלא מקרא כתוב ואי אפשר לומר, מלמד שתפסו משה קדוש ברוך הוא כאדם, שהוא תופס את חיו בבגדו, ואמר ריבונו של עולם, אין אני מניחך, אז תמחו וצח להם. כלומר, מזה שקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיניח לו, כדי שאני אוכל נות תעזוב אותי, שאני אוכל להרוג את ישראל, אז מה משה מבין שמה שם אומר לו? אל תעזוב אותי, אל תניח לי, מה פתאום תתפלל? ובמוסרי בכל תוקף להניח לקדוש ברוך הוא לחלות את ישראל. אז מזה שהשם מצווה לנו נעלך אל נינווה, פיזית, ותיקח את הגדולה, אבל הוא לא אומר לו מה מדובר, מה התוכן, אז מפה יונה מסיק שהבריחה מלפני השם, כמו בשם אבן עזר שראינו, זה הדבר הראוי והרצוי מחד הקדוש ברוך הוא. ואפילו יונה מגיע למסקנה שלא רק שזה רצוי, אלא הקדוש ברוך הוא זה שעוזר לו, נותן לו רוח גבית כפשוטו, תראו מקור י"ב, פרקי דרבי אלעזר פרק י', ירד יונה ליפו ולא מצא שם אונייה לרד בה. כן, הגיע לנתב"ג, כל המטוסים טסו. והאונייה שירד בה יונה הייתה רחוקה מיפו מהלך שני ימים. היא כבר ממש אוטוטו נוחתת ב-JFK, בניו יורק. כן, טיסה מתל אביב, מנתב"ג לניו יורק, היא כבר רואה את ניו יורק ברקע, ואז מה? כן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עליה רוח שרה בים והחזירה ליפו. וראה יונה שמשמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. כלומר, יונה רואה שהקדוש ברוך הוא בדרך ניסית מסייע לו לברוח מלפניו. ולכן, תראו מה המסקנה של רבי צדוק, שהיה לו יורצייט, כן, לפני יומיים, רבי צדוק קם מלובלין, אני לא יודע אם המסקנה הזאת נכתבה בעקבות ספר יונה, אבל אני יכול להניח שכן, אני לא יודע. תראו, בפוקד הקרים, אות ה', תראו רבי צדוק קם מלובלין, יש כמה ענייני נבואה אפילו של נביא אמת, שאין השם יתברך מראה נבואה זו, אלא כדי לנסות, ושהרצון שלא לשמוע, ועל דרך הסתת השטן לעבר שלום בעקדה. כלומר, שפיקה שבוך אומר עליהם מישהו משהו, למה? כדי שהוא יסרב. כלומר, העיון בספר יונה, בשני הפסוקים הראשונים שלו, מפגיש אותנו דו שיח, ממש מרתק בין הקדוש ברוך הוא, לשליח הנאמן שלו עלי אדמות, שזה הנביא, שזה יונה. כלומר, שיש פה דיאלוג סמוי, שהוא לא מתנהל בהכרח רק במה שנאמר, אלא לא פחות מכך, מה שלא נאמר רק נרמז. אני חושב סיפור ב-2004, שהרב מרדכי אליהו, שתק לברכה, אז שליטה, ארגן תפילת ילדים. תפילת ילדים בכל הארץ, נקרא אליידה, שכולם מכל הארץ עולים לכותל, אלפי ילדים, להתפלל עם הרב אליהו לביטול הגזרות נגד עם ישראל. זה השנים שלו היה בהרבה פיגועים, לא עלינו. ויום לפני המפגש האירוע הזה, זה היה בסוף ספירת העומר, אז החלבן, צדיק מגבעתיים, מתקשר לרב שמואל אליהו, שהוא הבן של הרב מרדכי אליהו, הרב של צפת, ואומר לו, שלום, זה קרה מהחלבן, הראו לי עכשיו שהולך להיות פיגוע מאוד מאוד קשה באירוע הילדים הזה, תגיד לאבא שבטל את האירוע. עכשיו, צדיק, כן, החלבן שיש לו רוח הקודש, תגיד לאבא שבטל את האירוע. עכשיו, הרב שמואל לא יודע מה לעשות, הוא מתקשר לאבא שלו, הוא אומר לו, תקשיב, אבא, החלבן התקשר אליי, אמר שיראו לו שיהיה פיגוע לבטל את האירוע. מה הייתה התשובה של הרב אליהו? מה, גם לא יראו? תגיד לו שאני לא מבטל. אמר לו, אבא, מה? אמר לו, מה זאת אומרת? מה, גם לא יראו? יפה, אז גם לא יראו. תגיד לו שאני לא מבטל. גם לי יראו, אני לא מבטל. אמר לו, אבא, מה? אומר לו, אז אמר לו משפט מדהים, אומר לו הרב מרדכי לבן שלו, שמואל אליהו, אם יראו לי, מה, אני יודעת מה יש בעתיד? מה הם רוצים ממני? שאני אתפלל לבטל את הגזרה. אז יהיה את האירוע, ואני אתפלל לביטול הגזרה, וזה מה שיהיה, תגיד לחלבן שאני לא מבטל. ובסוף היה את האירוע, ולא היה פיגוע, איך הוא נמנע בטור הניסית, אוף דה רקורד, תזכירו לי בסוף השיעור. בסדר? ופלא פלאים. ולכן, אני חוזר, כאילו...
זה ניסיון?
זאת אומרת, אם מראים לך, בשביל להתבטל את זה, בשביל להגיד, ידעתי שיהיה פיגוע, יראו לך, עכשיו תתפלל, תעשה טענית, תתבטל את האירוע. אז אותו דבר, מה יונה אומר? ערף ממני ואחלם. אז מה משה לומד? טוב, תפסיק להפריע לי. אז הוא לא יפסיק להפריע, נכון? אז מה יונה לומד? מדי שם על הולך אליה, ולך פיזית, ותקרא את הקריאה הגדולה, אני מדבר. הוא לא אומר לו מה? כלומר, מה השם רוצה? ואז הוא מגיע ליפו, והאונייה חוזרת, רק בשבילו ספשייל. כלומר, נפדה פה עוד הוכחה. בזוהר הקדוש כתוב פשט ועירה, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להניש מישהו, להיפרע ממישהו, אז הוא רק צריך להסיר ממנו את ההשגחה, לא להשגיח עליו, ואז כל כוחות הרוע יכולים להיפרע ממנו. בקלות. האם זה מה שמתרחש בספר שלנו, בספר יונה?
לא. זה אומר
אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיונה יברח, אז למה הוא עוזר לו? למה הוא לא מפסיק לשלוח לו שליחים כל הזמן? ויותר חשוב מזה, מה המסר שעולה מהשליחים? הקדוש ברוך הוא אמרנו, הוא לא מתווכח עם יונה. לפחות לא בצורה ישירה, נכון? הוא לא מתווכח איתו. אבל הוא כן שולח לו שליחים שמאמתים אותו עם הבריחה. 8 שליחים, בואו נעבור בקצרה ובזה נסיים. השליח הראשון, כתוב, והשם יטיל רוח גדולה אל הים. אז הרוח זה השליח הראשון, נכון? מה המשך הפסוק? ויהי שער גדול בים, אז זה כבר לא הרוח, גם הים, הים סוער, הים זה השליח השני. מה המשך? האונייה חשבה להישבר. כלומר, גם הרוח, גם הים, גם האונייה. שליח שלישי, אגב, כל זה פסוק אחד, נכון? יש גם פה יש הדרגה, רוח והעליונים. היא נפגשת במים, שזה כבר מציאות ממשית, גשמית, אבל זה עדיין בריחוק מיונה. אבל האונייה זה כבר יונה בתוכה, זה כבר נוגע בו פיזית. אבל עדיין נשמע את השליחים הללו, הרוח, הים והאונייה הם דוממים. האם יונה שומע את כל השם מבין כל העצמים הדוממים הללו? לא, גם הוא שומר על הדממה.
ישן טוב.
מה? ישן טוב. אז, הקדוש ברוך הוא שולח לו שליח רביעי, שהפעם כבר יודע לדבר. מי זה? לפני הרב חובל. ויראו המלאכים, ויזעקו שלו. יונה רואה שכולם צועקים. החבר, השליח החמישי, זה רב החובל. הוא הכי בוטה, אומר לו, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, נכון? שוב פעם, קום קרא, כמו השם. מי השליח השישי? לא, לפני הדג, את הגורלות? ומה קורה בגורל? כל פעם מי יוצא? יונה. ורק אז יונה מדבר. נכון? פרק א' פסוק י' ב', כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. פה לכאורה היה אמור להסתיים הסיפור. יונה מוטל אל הים, מת בחניקה במצולות, וממצולות ים לא הוציא עיני. כן, הוא לא הוציא אותו וכו'. אבל השם יתברך שולח שליח נוסף. מי זה השליח הנוסף? זה דג גדול. תראו במדרש תנחומא, מקור י"ד, וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. ממונה היה הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. כן, אז הדג הוא השליח השביעי. ועדיין יונה לא מתעשת, לא מתעורר לגמרי. הוויכוח לפי חז"ל נמשך, ורק כאשר יונה מגיע לדגה, אז הוא מתפלל. והתפלל יונה אל השם ממעי הדגה. תראו, לקוט שמעוני, מקור ט"ו. והיה יונה 3 ימים ו3 לילות במעי הדג. ולא התפלל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הרחבתי למקום במעי הדג זכר, כדי שלא יצטער, והוא לא מתפלל. אני מזמן דגה מעוברת, 365,000, כן, אלפים, רבבות דגים קטנים, כדי שיצטער ויתפלל לפניי. מפני שהקדוש ברוך הוא מתפלל לידה של צדיקים, באותה שעה זימן לו הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת, ואמרה לו דגה לדג, איש נביא שבמאיך שגרני הקדוש ברוך הוא לבולו. אם אתה פולטו, כן, אליי, הרי טוב, אם לא, ואני בולחה עמו. מיד פלטו, כלומר הדג, המדרש אומר, אלא יש דג ואחרי זה דגה, אז הדג העביר אותו את יונה מהדג לדגה, ואז יונה היה בצער גדול מתוך הדוחק ומתוך הטינוף, מיד כיווני בו בתפילה שנאמר, והתפעל יונה דווקא במיד דגה. והדגה זה השליח השמיני. 8 שליחים, הקדוש ברוך הוא שולח ליונה. מעין דוק רב רוחני בין הקדוש ברוך הוא לבין עבדו הנאמן, כנראה גדול הדור באותו הדור, יונה, שהוא נביא השם, ורק אז יונה מבין את המסר. לא רק שאי אפשר לברוח מפני השם, אלא גם אי אפשר לברוח מלפני השם. לא כי זה לא אפשרי על פניו, אלא כי הקדוש ברוך הוא לא מעוניין. הקדוש ברוך הוא לא בעת מעוניין שלנו יברח. ויונה מבין שגם הוא כביכול ויתר על הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא הפסיק לוותר עליו. הוא לא מוותר עליו. זה שאתה מפנה עורף לקדוש ברוך הוא, לא אומר שהקדוש ברוך הוא יפנה לך עורף בחזרה. יש סיפור שהרב קרליבך, כידוע, היה אחד מהשלוחים הראשונים של הרבי מנובביץ'. הוא היה חויזר של הרבי. בתמונות הראשונות של הרבי בשחור לבן, עוד שהיה לו לפני שזקן שחור, עם כזה כובע כזה קטן אחר, אז רואים תמיד את הרב קרליבך מימין מאחורה. הוא היה חויזר, יושב מאחורה מצד ימין, וממש היה אנשים קרובים לרבי, הוא מינה אותו להיות שלוח שלו. בקמפוסים, באוניברסיטאות, להחזיר יהודים בתשובה. עד שיש להם מסיים, כבר הרב קרליבך הלך בדרך שלו, והרבי זה לא הסתדר, והרבי, מה שנקרא, סילק אותו מהחצר. ופעם פגשו את הרב קרליבך בשנות ה-60 בניו יורק, ואמרו לו, היי, שלום עליך, תגיד, זה נכון שסילקו אותך מלובביץ'? אז הוא אמר, אמנם סילקו אותו מלובביץ', אבל אני מעולם לא הסתלקתי מלובביץ'. כלומר, יכול להיות שהם סילקו אותי, אבל אני לא הסתלקתי מהם, וזה דיוק חשוב. יש פה שיעור מאוד משמעותי עבורנו לחיים שלנו, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שלימוד התנ"ך זה לא רק ללמוד חידושים וקריאה ספרותית, אלא מה זה אומר לעבוד על השם שלנו. ויש פה משהו עמוק, גם שאני נשבר לי, גם כשאני מוותר ומתייאש, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממני, הוא לא מוותר עליי. אני חשבתי שאני מנודה לשמיים, שאני והוא זה כבר לא ביחד, אבל אפשר לראות איך כל הזמן הקדוש ברוך הוא שולח לו שליחים, אישית, את הרוח ואת הים ואת האונייה ואת המלאכים ואת רב החובל ואת הגורלות ואת הדג ואת הדגה, כלומר דואג לו כאילו זה בנו היחידו. תראו, בזה נסיים את הנתיבות שלום, פרשת ויקרא, עוד איתה שם, שמוצא מודע לעניין של ויקרא, למה כתוב שם א' זהירה, נראה כאילו מחכים לזה ויקרא, כאילו מקרה, זה מקרה או שזה קריאה? ויקרא כתיב וא' זהירה וקרי בי ויקר, משום מקרה. כל המאורעות והמקרים עוברים על יהודי, הרי הם קריאה נפטרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נפטר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב החזור לשורשך ולמקורך, ועל דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נפטרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נפטרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שם דבר השם אליו, איך להתנהג. ושאני יודע שהשם יתברך לא עוזב אותי, שהוא כל הזמן מתקשר, הוא מתקשר איתי בדרכים שונות, זה משמח מאוד. כלומר, השם לא מבטר, אני משמעותי, אני חשוב בעיניו, ועם המטען הזה נוכל להמשיך בעזרת השם ביום שני, בעזרת השם, ולהמשיך להתקדם ולראות עכשיו מה יונה עושה עם זה. ופה אנחנו נגיע, בעזרת השם, בפרק, בשיעור הבא, ונתחיל להתקדם בפסוקים של פרק א', ונראה מה התפקיד של המלאכים בכל הסיפור הזה של יונה. אז כל זאת ועוד בשבוע הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.